טוב, באפרופו השבוע כמובן, אנחנו עם רונן מאיר.
שלום. רב פקד.
בוקר טוב.
רב פקד, חוקר ופקוד של מישהו שאנחנו לא אומרים את שמו.
של אותו ניצב.
נכון. אותו ניצב.
נכון.
קווים לדמותו של האיש.
תראה, אני...
לא אומרים את שמו, רק נזכיר חשוב.
בוודאי, עשיתי פקודו, אני אומר לך שמדובר באדם מאוד ערכי, מאוד מקצועי, מאוד יסודי, נהניתי מאוד להיות פקוד שלו.
כן.
אדם שהנחיל נורמות עבודה מקצועית ויסודיות מאוד ביחידה שהוא מפקד עליה כיום.
אבל מה קרה?
אני לא יודע מה קרה, אני כמו כולם הייתי בהלם אתמול. יש, אתה יודעים, יש פה נסיבות שצריך לבדוק אותן. יש פה תלונה שקרתה לפני 5 שנים, וצריך לבדוק את הנושא, האם מדובר בהתנהגות שהיא שיטתית, האם מדובר בהתנהגות שלובדה בהתנכלות אולי, כמו שהחוק להטרדה מינית מדבר עליה.
התנכלות שלו כלפי אותה הקצינה.
או אחרות, כמובן, אבל אני, מה שאני מבין עד עכשיו מדובר במקרה בודד, למרות מה שאמרת די, אני לא יודע מה יש בידי חוקרי המחלקה לחקירות שוטרים.
גם מקרה בודד אגב הוא עבירה פלילית, סליחה, שגם אם זה לא סדרתי וזה לא מאפיין, מה לעשות, אם אתה עושה את זה פעם אחת, זה גם אסור.
בהחלט, אני לא מקל ראש לא בעבירה של פעם אחת ולא במשהו אחר, אבל כמובן שיש משקל לנסיבות ולעוצמת העבירה שמדוברת פה. בהחלט יש מקום לבחון, המחלקה לחקירות שוטרים, אני מתאר לעצמי שתעשה את תפקידה נאמנה ותבדוק את הנושא הזה. אני אומר לכם, אני מבחינה אישית מאוד מאוד מעריך את הקצין הזה.
אז ספר לנו קצת, מבלי לחשוף אותו, אנחנו רק מחר נוכל לפרסם את שמו, אם לא יוצא איזה צו איסור פרסום, על העבודה שלו, על הפעילות שלו, על הרגישות, המקום הרגיש שבו הוא יושב ואתה היית הפקוד שלו. לאורך, במשך שנים רבות, באותם תפקידים.
גם בתפקידיו הקודמים וגם בתפקידו הנוכחי, הוא ניהל חקירות מאוד מאוד רגישות, היה בצמתים מאוד חשובים לקבלת החלטות לגבי מגוון גדול של תהליכים ותיקי חקירה. הכל נעשה בצורה מקצועית ויסודית, ללא דופי, אני אומר לכם. אני לא אומר את הסתם, אני אומר את זה בלב שלם.
גם אישי ציבור?
גם אישי ציבור.
כלומר,
אם אתם קצת תפשפשו, דיברנו על זה גם לאחרונה, הצלחות גדולות מאוד של היחידה שבראשה עומד ובכלל של משטרת ישראל שנזכר.
רענן את זיכרוננו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו עמוסים באינפורמציה.
כולם יודעים על ההצלחות בשנתיים האחרונות של לאב 433?
למשל.
למשל. אז בהחלט יש לזקוף את זה גם לזכות ולא רק לחובה. אני לא כרגע קובע מסמרות בנושא העתיק הפלילי הזה שנדון. בני דיבר לגבי מעשה לעומת דיבור. יש צריך לבחון את כל הנסיבות פה. לא מה שנראה בראשיתה של חקירה, הוא בעצם גם מה שקורה בסופה. צריך לזכור שיש פה הרבה מאוד נסיבות לבחון. עניינים שבינו לבינה הם לא שחור ולבן.
אתה רומז על נקמה של... אתה רומז על נקמה של אותה...
לא, אני לא רומז. אני לא יודע מי המתלוננת, ואני לא...
אתה לא יודע במי מדובר?
מקצועי, אני לא יודע במי מדובר. אני רק מדבר באופן כללי ומקצועי על תיקים כגון אלה. אני, יש לי ניסיון בתיקים של הטרדה מינית, הייתי שותף לחקירתו של נשיא המדינה, ותמכתי מאוד בבנות, למרות שלא כולם היו בדעתי, אבל אני מאוד תמכתי בבנות שהאמנתי שדוברות אמת.
במתלוננות. אנחנו תכף נגיע לזה בהקשר של חבר הכנסת ינון מגל שצפוי לחקר ביחידת להב בקרוב, אבל כאן במקרה הספציפי הזה של אותו ניצב שהסתבך. איך אתה יכול לתאר לנו ככה את הלכי הרוח, את היחסים, את הקשרים בין הקצינים באותה יחידה רגישה שבה נמצא אותו ניצב, ובני דיבר קודם על נקמה, זה מתחבר לך, ובעיקר למה...
שאלתי, לא דיברתי, האם 5 שנים אחרי, כשמי שאומרת הוא אמר לי משהו באוזן, האם זה מריח מנקם?
נכון, ואיך אתה מסביר בנסיבות האלה את העובדה שחמש שנים אחרי מוגשת תלונה?
אז תראו, לגבי, אני אתחיל עם השאלה השנייה דווקא, לגבי מדוע תלונה מוגשת באיחור, זהו תהליך שהוא מובן. יש הרבה פעמים שנשים שנפגעו מתלוננות אחרי תקופה ארוכה, כי יש איזה טריגר שגרם לזה. אני לא יודע, יכול להיות כמה וכמה סיבות של למה זה קורה, אבל זה קורה, זה קורה גם, קרה במקרים אחרים, וזה גם מקרה בעתיד. נשים קורה זה טריגר שמעודד אותם להתלונן, אז הם מתלוננות לאו דווקא מנקמה. זה אחד הטריגרים שיכולים להיות, אבל אני לא בטוח שזה המקרה הנוכחי. צריך לבדוק. זה חלק מתפקידו של צוות החקירה, שחוקר תיק כזה רגיש, לבדוק את הנסיבות האלה. וזה יכול לעמוד בזכות החשוד, או לחובת המתלונן, צריך אותם לבדוק את זה, לראות למה. אבל ההליך הוא טבעי והוא קורה. הוא קורה, יש נשים שכובשות את עדותן הרבה זמן. אז לפעמים זה מובן ולפעמים זה לא.
לחקור ניצב. עם כל דרגתו בגוף כל כך היררכי, נכון שאנשים הם לא פקודים שלו, אלה שחוקרים אותו, זו אי נוחות גדולה, נכון?
אותם עושה שאלה
לתמטי? האם זו אי נוחות גדולה לחקור ניצב?
זו אי נוחות גדולה לדעתי.
מביך מאוד.
לא, אבל במחלקה חקירות שוטרים זה התפקיד שלהם.
ברור.
ויש גם, צריך לומר שגם בשנים האחרונות חוקרי המחלקה הם כבר ברובם לא אנשי משטרה לשעבר, אלא דווקא אזרחים עורכי דין.
נכון, נכון. בדיוק בגלל זה.
טוב, בוא נעבור לחבר הכנסת ינון מגל. איך אמורה להתנהל חקירה מהסוג שלו, ועד כמה נדרש פה שיתוף פעולה של המתלוננות, של הנשים?
נדרש שיתוף פעולה של אנשים, נשים צריכות להעיד על כל הנסיבות ועובדות שקרו. אני אגיד בעניינו, נכון אינון מגל נראה ילד הרע בשכונה, ילד הרע בפוליטיקה, הוא טיפוס שמושך, מה שנקרא במרכאות, מושך אש.
למה ילד הרע בפוליטיקה?
כאילו הוא מאוד בולט, הילד הרע לא בכוונה שרע מבנצנגותו, אלא הוא הילד הבולט.
יש לו דעות, יש לו דעות.
לפעמים עצה כאן, אתה יודע, יש לו... הוא טיפוס מעניין, מה שנקרא.
אני חושב שאחרי השבוע הזה היינו אומרים שאורן חזן הוא ילד הרע. לא חשוב, נמשיך.
אני לא רוצה להסכים עם בני.
שזה כבר הישג עיתונאי. כן, סליחה אדוני, בבקשה, תמשיך.
אני אומר שהעובדה הזאת היא עדיין לא מוכיחה שהוא אשם. יכול להיות שהוא אשם ויכול להיות שהוא
לא אמר. זה ברור, זה ברור.
כמובן צריך לבחון את כל הדברים. בעניינו הסיפור לטעמי יותר מורכב ממה שמדובר עם הניצב. שם יש כבר לא מתלוננת אחת אלא יותר, לא רק דיבורים אלא גם יותר מדיבורים.
אתה מדבר על כך, אתה יודע בוודאות שיש מתלוננות כבר?
לא, אני מזון מהתקשורת, אין לי מושג, אני רק מזון ממה שאני רואה.
אני לא יודעת שיש מתלוננות.
זהו, זו השאלה, האם הפוסטים הללו מספיקים כאשר אנשים אומרות, אנחנו לא נעיד. זה מספיק?
אני חושב שמבחינה ראייתית זה מספיק לפתוח בחקירה, אני לא יודע אם זה מספיק מבחינה ראייתית להעמיד אותו לדין.
טוב, זה מה שמעניין כמובן.
נכון, אבל היו כבר מקרים...
להעיד על התחושות שלהם, להעיד על הנסיבות, לעמוד בחקירה נגדית כמובן. כי כמו שישאלו אותם מה קרה, הסנגור של הנאשם ישאל אותם על נסיבות נוספות.
אבל הם לא באות, הם לא באות, אנחנו לא רוצות להעיד. מה עושים?
זה כבר מייצר מצב מורכב יותר, ופה צריך לקבל החלטה איך לנהוג בחומר הראיות שקיים. כי פוסט בפייסבוק, לטעמי, הוא קצת בעייתי, הוא צריך לשאול יותר שאלות, צריך ללמוד את כלל הנסיבות בתיק, מה קרה לפני, מה קרה בזמן העבירה ומה קרה אחרי. נורא חשוב פה, יש פה...
אז מה התפקיד באמת של המשטרה, ועד כמה המשטרה יכולה באמת ללחוץ, והייתה גם ביקורת בעבר בכל מיני חקירות, לאו דווקא של אישי ציבור, שהיא הפעילה לחצים יתר על המידה על נשים, כדי שיתלוננו לעתים עד כדי חשד לכך שהמציאות הובטה.
אני דווקא חולק עליך, אני חושב שבהרבה פעמים נשים מאוד נפדעות מלהתלונן במשטרה, בגלל ההליך שהן עוברות, ההליך של לחשוף את מה שקרה, שזה גם ככה כואב, ואחר כך לעמוד באימות, ואחר כך בחקירה בבית המשפט, וכו' וכו', ואתה יודע, לבוא בתור אנדרדוג, אבל יש שם מודעות הרבה יותר גדולה, בכל זאת ללכת ולהתלונן כשצריך. אני חושב שיש פתיחות יותר גדולה, יש רשתות חברתיות ששם אפשר לפחות להתחיל להביע את הכאב אם קרה לך משהו או לא. אז דווקא אני חושב שהמשטרה לא לוחצת, כי תמיד המתלוננת עושה שיקול את שיקוליה איתה ולהחליט אם היא הולכת על ההליך הזה או לא, אבל אני חושב שזה כבר לא נכון שהמשטרה לוחצת בנות לבוא להעיד, הן בכל זאת עומדות בהליך לא קל.
אבל בלי עדות צריך לומר, ברוב המקרים אין תיק.
קשה. אין ראיות, אנחנו עם דיני ראיות עדי, ואם אין ראיות לא מעמידים אדם לדין בגלל כותרת, אפילו לא בהכל דיבורים. כך זה עובד.
רב פקד בדימוס רונן מאיר, עזבת בזמן לדעתי, לא?
אני מאמין, כן. אני רוצה להוסיף משהו קטן, אפשר?
כן.
אני רוצה להגיד שהמשרד שלנו בפעילות התנדבותית מסייע לנפגעות תקיפה מינית, אבל עדיין צריך לזכור שמדובר פה בנאשם ובדיני נפשות, ולפני שרצים לתלות אותו בעיר, יש לבדוק היטב היטב את הנסיבות, ואם צריך להגן על הבנות, להגן עליהם בחירוף נפש, אבל גם אם צריך להגן על הנאשם, גם עליו צריך להגן בחירוף נפש אם הוא לא עשה את העבירה.
נכון, אני מסכים, חשוב מאוד, נכון המשפט האחרון שלך.
תודה רבה לך.
תודה.
רונן מאיר, תודה.
תודה רבה, תודה.